שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, ערב ראש השנה, פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. הגיע הזמן, אנחנו כבר יומיים, שלושה, ארבעה, ואנחנו ניצבים לפני השם ליום דין, ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. בגלל זה אנחנו קמים לסליחות, ובכל הנוסחים אנחנו אומרים לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. דלתך דפקנו רחום וחנון, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. ואז הופכים את הסדר של המילים ואומרים, מלפניך מלכנו ריקה מל תשיבנו. הרי לפני שנייה אמרת, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. אז מה השינוי? מלפניך מלכנו ריקה מל תשיבנו. אז אמר פעם הרב יצחק לוי מפריז, אמר שיש שם איזה גוי שגר בבניין מאוד מאוד מפואר, בניין של עשירים, ובאותו בניין גר גם יהודי, שנים גרים באותו בניין, ואיפה נפגשים? אם יוצא אז נפגשים במעלית. יום אחד יצא להם דיבור קצת יותר ארוך, התברר ליהודי הזה שהגוי הוא חמיב של מלך מרוקו, לא פחות ולא יותר. אומר לו היהודי, מה, אתה, באמת הבת שלך התחתנה עם מלך מרוקו? אמר, כן. אמר לו, ותגיד, לפעמים הם באים אצלך לבקר? אמר לו, ודאי. תגיד, וכשהוא בא לבקר, אתה יכול לקרוא לי? אני פשוט רוצה לראות מה זה מלך. אתה יודע, אצלנו כל החזל מלאים במשל למלך שאמר לעבדיו, ואני אף פעם לא ראיתי מלך. אפשר שכשהוא בא תקרא לי? אמר לו, בוודאי, אני אשאל אותו אם הוא מסכים, ונראה לי שהוא יסכים. וזה אנחנו יודעים שמלך מרוקו, כבר דורות שמלכי מרוקו הם חסידים, זאת אומרת, לא, מתנהגים מאוד יפה עם היהודים שם במרוקו. בקיצור, בפעם הבאה שמלך מרוקו הגיע אל חמיב, אומר לו, חמיב, יש כאן יהודי שרוצה להכיר אותך, אפשר לקרוא לו? ודאי. נכנס היהודי, והתיישב, והמלך רצה לעשות לו נעים, אז התחיל לשאול אותו, מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, לאן אתה הולך וכו'. כמה ילדים יש לך? אז הוא אומר, יש לי חמישה, הגדול זה, השני זה, והקטן הוא עוד חודש בר מצווה. אומר לו המלך, מה אמרת, מה עוד חודש? אז הוא נזכר שהוא מדבר עם גוי, מאיפה גוי צריך לדעת מה זה בר מצווה. אז הוא אמר לו, תראה, בעוד חודש, אצלנו בגיל 13, מקבלים עול מצוות, ופתאום נופל עליך כל החבילה בבת אחת. אז אנחנו גם עושים מסיבה גדולה, וככה עכשיו באמת הוא יושב ומתכונן ולומד את הדברים. אומר לו מלך מרוקו, תגיד לי, אני רוצה לשאול שאלה, אבל באמת אתה יכול לענות פצוח, אני לא, בכל מקרה לא אעלב. אני מבין שהמסיבה הזאת שאתם עושים לכבוד הבר מצווה זה משהו דתי, כן? זה לא מסיבת יום הולדת. זה משהו ככה דתי. אז השאלה, אם זה טקס דתי, האם לי בתור גוי מותר לתת מתנה? או שכיוון שאני לא בדת שלכם, אז זה לא מתאים. טוב, אז היהודי אמר לו שבהחלט ועד רבה, למה לא? ביקש המלך, הביאו לו פנקס צ'קים עם עת מזהב, הוא כתב ונתן את זה, אמר זה מתנה לבר מצווה. היהודי פתח את הצ'ק, כמעט התעלף. הידיים שלו התחילו לרעוד. היה כתוב שם 40,000 יורו. 40,000 יורו. אז המלך מסתכל, אומר לו, אני יודע, זה הרבה כסף. ואני רוצה להגיד לך משהו. יכולתי לא לתת לך מתנה. לא חייב לך כלום. יכולתי להגיד לך מזל טוב ולשלוח אותך. אבל החלטתי לתת מתנה. אבל כשמלך מרוקו נותן מתנה, אם אני אתן פחות מ40,000 יורו, זה בושה למלכות שלי, אתה מבין? אם הייתי נותן לך 400 יורו, זה גם היה יפה. 4,000 בכלל. 40,000 נתתי, אתה יודע למה? כי אני מלך מרוקו. פחות מ40,000, זה בושה למלכות שלי. אמר הרב יצחק לוי, אם ככה, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תראה, מלפניך מלכנו, ריקה מל תשיבנו. אבל ריבונו של עולם, גם אם אתה תרגיד לי שבסדר, אתה מוכן לתת לי, אף על פי שלא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדי למוכר ראשים דפקנו דלתיך, אבל דלתיך דפקנו אחום וחנו נעל תשיבנו ריקה מלפניך. אתה יכול להגיד לי, בסדר, קח כמה גרושים וזהו. אבל לא, ריבונו של עולם, אתה לא מלך מרוקו, אתה מלך של כל העולם. אז מלפניך מלכנו, ריקה מל תשיבנו. אל תזרוק לי כמה גרגירים. לא, תן לי לפי המושגים שלך, אתה המלך של העולם. מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, שאצלך זה לא יחשב ריקם. נפלא מאוד. הבעיה הגדולה זה ככה. בא בן אדם אחד לשני, אומר רובן לשימן, אתה זוכר שנה שעברה הלוות לי 12 מיליון דולר? אמר לו, בטח שאני זוכר. אתה זוכר שנתתי לך 12 צ'קים? אמר לו, כן. ואתה זוכר שכל הצ'קים חזרו? ודאי שאני זוכר. הוא אומר, זהו, אז באתי לבקש ממך עוד 12 מיליון, אבל עד פעם אני מעדיף באמת אם אתה יכול לתת לי 24 מיליון. מי ייתן לך? כל הצ'קים שלך חזרו? אתה עוד מבקש תוספת? בא יהודי ואומר, ריבונו של עולם, אתה זוכר שנה שעברה עמדתי פה, ביקשתי ממך שנה טובה? נתת לי? הנה, נגמרת השנה, אני חי. אז באתי להגיד לך שכל הצ'קים חזרו, כי לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, כל הצ'קים שלי חזרו, אז באתי לבקש עוד שנה. אבל לא, לא כמו שנה שעברה, הפעם תשפוך, שפוך, מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו. איזה פרצוף יש לבן אדם מדבר ככה? אז אחת התשובות, אמר פעם רב שאול ברח, רב שאול ברח היה מחכמי הונגריה, הוא עוד זכה למות לפני השואה, ורב שאול ברח אמר, במשך כל הדורות הגויים הרגו בנו בכל המדינות, ותמיד היה להם תירוץ. פעם זה היה כי היינו עשירים, ופעם כי היינו עניים, פעם כי היינו נקיים, ופעם כי היינו מלוכלכים, פעם כי האף שלנו היה ארוך, ופעם כי הוא היה קצר. מה באמת הם רצו? פעם אמרו שאנחנו קומוניסטים, פעם אמרו שאנחנו קפיטליסטים. מה הם רצו? והתשובה היא כמובן, התורה. התורה. אבל התורה לא הפריעה להם. כי כל התורה, מה? כבד את אביך ואת אמך, גם להם יש Mother's Day. יום האם. מה הפריע להם? שבת? גם להם יש Friday או Sunday. מה שבאמת הפריע להם זה הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הפריע. אומר רב שאול ברח, לא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, הם היו יכולים להסתדר. אם אנחנו רק היינו מסכימים שבסוף במקום אחד יהיה כתוב שם שניים חס וחלילה. אבל אנחנו התעקשנו שהשם הוא אחד על אמונת הייחוד, על האמונה שהשם הוא אחד, על זה נשחטו מיליונים מהעם שלנו. אומר רב שאול ברח, וגם זה לא נכון. כי גם את המילה אחד הם היו מוכנים לקבל בתנאי שאנחנו היינו מסכימים שבמילה אחד במקום דלת בסוף יהיה כתוב רייש בסוף, השם אחר חס וחלילה. אז על הדלת הזאת נשחטו מיליונים. עכשיו, היה פעם מלך שהיה לו גנרל גדול שעשה בשבילו המון מלחמות ובאמת הביא המון כבוד למדינה. ניצח ועשה, כמובן שהוא נפצע המון פעמים, שכב בבתי חולים, חצי גוף שלו כבר פלטינה. יום אחד קרה לו אסון ונהיה שלום. המלך חתם חוזה שלום. אז הוא נהיה מובטל. אבל הוא הלך והתחיל לעשות מסיבות, הזמין אנשים, שתו, ויום אחד קרה אסון, הוא עשה מסיבה גדולה מאוד מאוד, והמון אנשים השתתפו, והוא שתה יותר מדי, והתחיל לדבר נגד המלך, וזה היה משהו מזעזע, כי אי אפשר היה להכחיש, אי אפשר היה לסדר את העניין, כי היו שם המון אנשים ועיתונאים. המלך שמע מזה, אמר לו, הוציא אותו להורג. רגע לפני שהוציאו אותו להורג, הוא אמר, מגיע לי בקשה האחרונה לפני המוות. אמרו לו, אתה צודק, מה אתה רוצה? אמר להם, אני רוצה לראות את המלך. הלכו למלך, אמר המלך, מה, הוא עוד חי? הוא עוד חי? אמרו לו, כן, זה בקשה האחרונה. אמר, טוב, שייכנס לראות אותי, אבל שלא ידבר אף מילה. הגנרל הזה נכנס, הוא רואה את המלך, המלך רואה אותו, יש לו מה לדבר, אבל הוא לא יכול לדבר. ואז תפס את החולצה שלו בשתי ידיים וקרא אותה מעל הגוף, והתגלו, הגוף שלו התגלה מלא מלא צלקות, מלא צלקות. והמלך שאל אותו, מה זה? אז אמר, אני יכול לענות? אמר לו, כן, תענה. אמר לו, הצלקת הזאת זה מהקרב בלטרון. הצלקת הזאת, אתה זוכר שפעם היית איתי ביחד בקרב, כמעט הכניסו לך חרב לתוך הלב, ואני זרקתי אותך הצידה והחרב נכנסה בי. 3 חודשים בבית חולים, הצלקת הזאת, מתחת לזה, הכל פלטינה. הצלקת הזאת זה מהקרב ההוא, והצלקת הזאת מהקרב ההוא, אמר המלך, תעזבו אותו. תעזבו אותו. אומר רב שאול ברח, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אתה צודק, לא בחסד, לא במעשים. לא, באמת אין לנו עם מה לבוא. אבל ריבונו של עולם, תראה את הצלקות. דלתך דפקנו על הדלת הזאת שמתו מיליונים מהעם שלנו. תראה את הצלקות, תראה מה עשינו בשבילך. עשה למען הרוגים על שם קודשך. תראה. דלתך דפקנו על הצלקות האלה, על הדלת הזאת של השם אחד, על הדלת הזאת שמתו עליה מיליונים, על זה אנחנו דופקים ואומרים, עשה למען הרוגים על שם קודשך, עשה למען טבוחים על ייחודך, עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. דרך אגב, אמר לי פעם הרב יאיר ישראלי, למה, זה בנוסח אשכנז, בנוסח ספרד, הספרדים לא אומרים את שלושת אלה. אבל בנוסח אשכנזים, אז יש 3 אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך. אבינו מלכנו, עשה למען טבוחים על ייחודך. אבינו מלכנו, עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. אמר לי על זה הרב יאיר ישראלי, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, תראה, היה יהודי, נסע בכביש, ירו בו. הוא לא התכוון למות על קידוש השם עכשיו, אבל הם הרגו אותו. הם הרגו אותו כי הוא יהודי. זה נקרא, עשה למען הרוגים על שם קודשך. אבל היה מישהו אחר, שכמו חנה ושיבת בניה, אמר המלך, תשתחווה לפסל, ואני אתן לך כל טוב. הילד לא רצה, והמלך הרג אותו כי הוא לא הסכים להשתחוות לפסל. זו דרגה יותר גבוהה על קידוש השם. אומר, אם לא מספיק עשה למען הרוגים על שם קודשך, אז עשה למען טבוחים על ייחודך, על הייחוד שלך, על זה שאתה אחד, על זה הם מתו, אז תעשה בשבילם. אבל יש דרגה שלישית עוד יותר גבוהה. ומהי הדרגה הזאת? היה בגמרא מסופר שהיו הרומאים לקחו אונייה מלאה בנים ובנות לרומי, כדי רחמנא ליצלן לקחת אותם לפריצות, את הבנות למקום אחד, ואת הבנים למקום שעושים כל התועבות שבעולם. שאלו הבנות את הבנים, אם נקפוץ לים ונתאבד, אז נקום לתחיית המתים? אמרו להם הבנים, כן. אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. קפצו כל הבנות לתוך הים, התאבדו כדי לא להגיע חס וחלילה למצב שיקחו אותם לקלון. אמרו הבנים, קל וחומר, ומה הם שהם מיוחדות לזה? קפצו, מה איתנו? קפצו גם כל הבנים. זו דרגה עוד יותר גבוהה. הראשון, מה אמרנו? הוא נבח, הרגו אותו. השני כבר מת על ייחוד השם. אבל אלה זה עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך. הם הביאו את עצמם לתוך האש והמים. עשה בשבילם. אבל כל זה נכלל בדלתך דפקנו על הדלת הזאת, ריבונו של עולם, על הדלת הזאת. ואולי אפשר להוסיף, הגמרא אומרת, מה זה נקרא לשקוד על דלתותיי יום יום? דלתותיי זה דלתי תורה. ולמה? כיוון שאתה יודע, אתה פותח דלת ואתה נכנס לחדר יפה. אבל אתה רואה שיש עוד 3 דלתות בחדר הזה. אתה פותח דלת אחת מהשלוש, ואתה נכנס לחדר עם עוד 4 דלתות. וכך כל חדר יש לו עוד כמה דלתות. באמת, ככה זה בתורה. אתה רואה פסוק, והפסוק. אבל כשאתה מתחיל להתבונן, אתה רואה שצריך להבין פה משהו. ואז מתברר שיש מאמר חזל על זה. פתחת דלת חדשה. המאמר חזל על זה, יש עליו רשבו וריטבו, רשי ותוספות, רמב״ם ורייבד. יש לך עוד 6 דלתות פה. אתה פותח את הדלתות האלה ונפתחות לך עוד דלתות. זה נקרא לשקוד על דלתותיי יום יום. והרי רבינו יונה אומר שהאדם שרוצה שיהיה לו כפרה בלי איסורים, אז יעסוק בצדקה. אומר רבינו יונה, ואם אין לו כסף, אז יעסוק בגמילות חסדים, שגמילות חסדים גדולה מן הצדקה. אומר רבינו יונה, ועל כולן, מי שיעסוק בתורה, שהרי תלמוד תורה כנגד כולם. יוצא אם כן, שאפשר לומר, דלתך דפקנו רחום וחנון. אתה צודק, הכל לא בסדר אצלנו, אבל אנחנו משתדלים ללמוד את התורה שלך. וזכות התורה תעמוד לנו לכפרה ולרחמים ביום הדין. אלא מה, שזה באמת מטריד, אז למה לא כתוב, ותשובה ותפילה וצדקה ותורה מעבירים את רוע הגזירה? הרי רבינו יונה אומר שתורה זה מעל הכל. על זה התשובה היא מאוד פשוטה. רב אוזנר אמר פעם, תורה? תורה. בלי תורה איך אפשר לעשות תשובה בכלל? הרי תסתכל איך אנחנו אומרים בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך. זאת אומרת, כאילו הנושא של הברכה הוא תורה? אבל מה ממשיכים? השיבנו אבינו לתורתך וקרובנו מלכנו לעבודתך. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אז אם ככה, מה הנושא של הברכה? תשובה. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אבל ההתחלה של תשובה מה היא? השיבנו אבינו לתורתך. בלי תורה לא שייך בכלל להגיע למצב של תשובה. אז תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, וברור שתורה נכלל בתוך זה, כי בלי זה אין לאן ללכת. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. בעניין של תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה, אז מה המקור של המאמר הזה? תשובה, תפילה וצדקה מעבירים. מאיפה אתה לוקח את זה? כמובן שהמקור הוא בגמרא. את הפיוט עצמו כתב הרב אמנון ממגנצה, הסיפור המפורסם שהוא היה מאוד חשוב שם בעיר שלו. יום אחד הקומר קרא לו, המלך, ההגמון קרא לו, ואמר לו, אני רוצה שתמיר את דתך. הוא אמר לו, תן לי לחשוב על זה 3 ימים. אחרי 3 ימים הוא בא אליו ואמר לו, אני לא בסדר, ודאי שאני לא מסכים. אני לא בסדר שביקשתי 3 ימים. מה פתאום ביקשתי 3 ימים? איך עלה בדעתי לחשוב על זה אפילו? אז ההגמון הזה אמר לחתוך לו את הידיים ואת הרגליים, והוא ביקש, רבי אמנון ממגנצה, שישימו את האצבעות שלו החתוכות על המיטה, ושיקחו אותו עם המיטה לבית הכנסת, זה היה ראש השנה, והוא עלה לבימה, והוא אמר שהוא מתחרט על זה, שהוא אמר שהוא יחשוב על זה 3 ימים, אין פה מה לחשוב, זה בכלל לא שאלה, יהודי לא חושב על דבר כזה, ואז הוא תיקן את התפילה הזאת של, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תנסה מלכותיך, ויקון בחסד כיסאיך, אמת כי אתה יודע ועד, עד, אתה עד לכל מה שאנחנו עושים, ותספור ותמנה וכל מה שכתוב שם. אחרי זה הוא אומר, בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יכתבון, כמה יעברון וכמה יברעון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי יעני ומי יאשר, מי ישפל ומי ירום, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. מה המקור? המקור הוא גמרא במסכת ראש השנה, בדף ט' זין, עמוד ב'. אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, 4 דברים מקראין גזר דינו של אדם. 4 דברים. אילו הן? צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה דכתיב, וצדקה תציל ממוות. צעקה דכתיב, ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. זה פסוק בתהילים. שינוי השם דכתיב, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וכתיב מיד אחרי זה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. שינוי מעשה, שינוי מעשה הכוונה תשובה, דכתיב, בן ינווה, וירא האלוהים את מעשיהם, וכתיב הינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות ולא עשה. הווה אומר, יש לנו ארבעה דברים שמקרעין גזר דינו של אדם. צעקה, צדקה, שינוי השם ושינוי מעשה. ועל כל דבר רבי יצחק מביא פסוק. ויש אומרים, הגמרא מביאה דעה נוספת, שיש דבר חמישי שמקרע גזר דינו של אדם, ויש אומרים, אף שינוי מקום. כלומר, לעבור דירה ממקום למקום. מאיפה לומדים את זה? דכתיב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ומיד אחרי זה מה כתוב? ואעשך לגוי גדול. אז למה רבי יצחק לא מנע את זה בתוך הדברים שמשנים גזר דינו של אדם? למה רבי יצחק סובר שרק ארבעה, והדבר הזה של שינוי מקום לא נכלל, והוא לא דבר חמישי? התשובה היא, אומרת הגמרא, ההוא זכותא דארץ ישראל ודאהניא. זאת אומרת, אברהם אבינו לא סתם עבר דירה. הוא עבר מחוץ לארץ לארץ ישראל, זכות ארץ ישראל באמת עזרה לו. אבל לא מצד השינוי מקום, אלא מצד ארץ ישראל. זה מה שהגמרא אומרת. אבל הגמרא מדברת, אפילו לפי רבי יצחק, הגמרא מדברת על ארבעה דברים. אז למה שכחנו את זה? ותשובה ותפילה וצדקה ושינוי השם. אולי גם שינוי מקום. ובאמת כשהרמב״ם מונה את זה, הרמב״ם אומר את חמשת הדברים. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב' אומר, מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם, בבכי, בבכי על חטאיו, בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו. אז הרמב״ם כבר מנה לנו צעקה וצדקה. ממשיך הרמב״ם, הוא משנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, אז שינוי השם. הוא משנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, ואם ככה כבר הוא מדבר איתנו על הדבר הרביעי, שינוי מעשה, תשובה, וגולה ממקומו. אז הרמב״ם בפירוש מדבר חמישה דברים. אז מילא אנחנו אומרים רבי יצחק, לא לקח את הדבר החמישי, שינוי מקום. אבל איך הגיע לפה רק שלושה? למה אנחנו לא אומרים גם שינוי השם באותה תפילה מפורסמת? אז התשובה היא כנראה שבגיליון השס על הגמרא מביא הרבי עקיבא איגר שהראש הייתה לו גרסה אחרת בגמרא. שרבי יצחק אומר ששלושה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, ושינוי השם הוא לא אחד מהם. ממילא כנראה שרבי אמנון ממגנצה, כשחיבר את אותה תפילה, הייתה לו את גרסת הראש. ומה הם שלושת הדברים? שינוי מעשה, זאת אומרת תשובה, צעקה, זאת אומרת תפילה, וצדקה, כמו שכתוב, וצדקה תציל ממוות. אז אלו הדברים שמקרעין גזר דינו של אדם, ואנחנו בעשרת ימי תשובה, מוכרחים להשתדל בדברים האלה הרבה מאוד. עשרת ימי תשובה מתי מתחיל? מראש השנה. ולכן כבר צריכים להתחיל לעשות תשובה, ואנחנו כבר קמים סליחות, ומשתדלים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, ושיסלח לנו, ועושים תשובה, משתדלים לתקן את המעשים, וצדקה, עכשיו כל כך, באמת, דברים שנצרכים מאוד לציבור, כן, עזר מציון, והקרן ההסעות, ולב לאחים, ושיסלחו לי אלה שלא זכרתי אותם ברגע זה, קרן המקוואות, וכל הדברים האלה באמת מפרסמים, עם ברכות מרב חיים קניאבסקי, שמי שייתן אז יהיה לו שנה טובה, ולא יהיה לו ככה, והכל יהיה טוב. למה? מדרבנים את האנשים לעשות צדקה, והדבר הזה הוא חשוב מאוד, והוא יכול לקרע גזר דינו של אדם. וזה הזמן. למה להשקיע אחר כך דברים שאתה לא תוכל לעמוד בהם? עכשיו זה הזמן לעשות צדקה. אפשר לעשות צדקה, אפשר לתקן את המעשים ולעשות תשובה, אבל העיקר זה שבאמת תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. הקדוש ברוך הוא מחכה ומוכן ורוצה, איך אמר לי פעם רב מחל יהודה לפקו מזכר צדיק לברכה, ביקשתי ממנו ברכה ערב ראש שנה, אז הוא אמר לי, הברכה היא שנזכה להיות ראויים לקבל את כל מה שהשם רוצה לתת. הוא כל כך רוצה לתת, אבא רוצה לתת, אבל שנהיה ראויים לקבל את מה שאבא רוצה לתת. זה הברכה. וזה אפשר להשיג על ידי תשובה, תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזרה. עכשיו נדבר משהו קצת מענייני הפרשה. בפרשה כתוב, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אילך, למען שפות הרבה את עצמאה. פלא פלאי מה שכתוב כאן. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, זאת אומרת, הוא שומע את הכללות שיש בפרשת כי תבוא. וכולנו קראנו את זה בשבוע שעבר, זה דברים מזעזעים. אז אדם שישמע את הכללות האלה, מה יאמר? והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמו, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. זה בן אדם נורמלי? מילא אם הוא לא שמע, אבל אם הוא שמע את הכללות האלה, אז הוא אומר בשרירות ליבי אלך, והכל יהיה בסדר? מה אומרת התורה? לא יובה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם וקנאתו באיש ההוא, ורב צבו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ועוד פעם, העלה הכתובה, כל העלות הכתובות בספר הזה. יש כאן עוד נקודה שצריכים לדייק, כשהתורה דיברה בהתחלה, אז התורה אמרה, והיה בשומו את דברי העלה הזאת, לא העלה שכתובה, העלה הזאת. וכשהתורה מענישה אותו, התורה אומרת, לא יובה השם סלוח לו, כי אז יישן אף השם וקינתו באיש ההוא ורב צבו, כל העלה הכתובה בספר הזה. מה ההדגשה של הכתובה? אז אומרים בספרים, שכתוב ברשי בתחילת הפרשה, אתם ניצבים היום כולכם, אז רשי אומר, שכשבני ישראל שמעו את הכללות, 100 חסר 2 כללות בפרשת כי תבוא, הוריקו פניהם, ואמרו, מי יכול לעמוד בכל אלו? עכשיו זה פלא, למה רשי לא אומר 98? למה רשי אומר 100 חסר 2? התשובה היא שבאמת יש 100. אלא ששתיים מתוך 100 לא כתוב מהם. התורה אומרת, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, יעלם השם עליך. אופה, כאן לא כתוב מה זה. כשאומרים לך מה, אז אתה שומע. אבל כשאומרים לך, תשמע, אני לא רוצה להגיד לך אפילו מה, זה יותר מפחיד. לא, הוא לא אומר מה. כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. אבל מה? אמרו לנו החכמים שהכוונה, כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב, זו מיתת צדיקים. ויש מסבירים למה זו מיתת צדיקים, כי בספר בראשית יש לנו את פטירת האבות הקדושים. בספר שמות יוסף ואחיו וכל הדור ההוא. ספר ויקרא, מי מת לנו שם הצדיקים? נדב ואביהו, בני אהרון. בספר במדבר מתו אהרון ומרים. בספר דברים אין מיתת צדיקים. אז כאילו כתוב כאן, וגם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה, הכוונה לספר דברים, ומה לא כתוב כאן? מיתת צדיקים. ואם תשאל משה רבינו, כן מת בספר דברים? נכון, אבל הוא בינתיים מדבר, הוא עוד חי. יפה מאוד. אבל עוד דבר אמרו לנו חז"ל, שמיתת צדיקים מחפרת. אם ככה שומע הפלויני הזה את דברי העלה הזאת, איזה עלה? לא העלה הכתובה, העלה שלא כתובה. מה לא כתוב? מיתת צדיקים. ואז הוא אומר, באמת? השם ייקח את הצדיקים ואז יהיה כפרה לכל עם ישראל. יופי מצוין, בואו נלך לעשות חיים. מה יש? ימותו הצדיקים ואנחנו נחגוג. והיה בשומו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, ימותו הצדיקים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יובה השם סלוח לו, אתה חושב שיתקיים העלה שלא כתובה? אני מודיע לך, ורב צבו כל העלה הכתובה בספר הזה. אתה תקבל את מה שכתוב, לא את מה שלא כתוב. אתה לא תקבל מיתת צדיקים שתחפר עליך, אתה תקבל את מה שכתוב שם. יפה מאוד. על הדרך הזאת הסביר פעם רבי ישראל סלנטר, שכתוב, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיהיה חוננו, חוננו השם חוננו, כי רב סבנו בוז. אז אמר על זה רבי ישראל סלנטר, אדם שיש לו עבד כנעני, שדינו שאם האדון הוציא לו שן או עין, העבד יוצא לחירות. אדם כזה, אם הוא כועס על העבד ורוצה להרביץ לו, מה הוא נותן לו מכה? איפה? לא מקדימה. מקדימה יכול להוציא לו שן או עין, או אחד מראשי איברים. אז הוא יצא לחירות. האדון מה עושה? מרביץ מאחורה. אבל העבד הרי רוצה לצאת לחירות. אז ברגע שהאדון מרביץ, הוא מתהפך כדי שזה יפגע לו בעין, והוא יצא לחירות. אומר רב ישראל סלנטר, זה הכוונה, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם. הוא שם את העין ליד היד של האדון, שכשמרביץ שיפגע לו בעין. כעיני שפחה אל יד גבירתה. מה אנחנו עושים? הרי עיני העדה מהם גדולי הדור, צדיקים. ואנחנו עושים בדיוק כמו העבד הזה. ריבונו של עולם, כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיחוננו. במקום שאנחנו נעשה תשובה, עזוב, קח את הצדיקים, תן לנו פטור. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיחוננו, קח את הצדיקים, תעזוב אותנו. אומר רבי ישראל סלנטר, וזה ההמשך, חוננו השם חוננו, כי רב סבנו בוז, איזה בושות שאנחנו מתנהגים ככה. ניתן את הצדיקים במקום שאנחנו נעשה תשובה. יש לנו את ההזדמנות, אנחנו יכולים עכשיו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, יש לנו את ההזדמנות לעשות תשובה, תפילה, הצדקה, ולקרוע את רוע הגזרה, ולהישאר עם הצדיקים, ולהישאר עם כל הטוב שבעולם, השם רוצה לתת. עוד מילה אחת לסיום, רבותיי. מחוטב עיציך עד שואב מימיך. בדרך כלל שרוצים להגיד שזה מקיף את כל הציבור, אז רוצים, אז אומרים, מהסנדלר עד ראש הממשלה. זה מקיף את כל הציבור. אבל שאתה אומר, מחוטב עיציך עד שואב מימיך, כאילו מה, זה אחד ליד השני. אמר לי פעם מישהו, אנחנו, בני האדם, מסתכלים על אנשים, כמה הוא שווה, כמה כסף יש לו, ככה הוא שווה. התורה לא מדברת ככה. התורה מתייחסת לבן אדם בצורה אחרת לגמרי. מה אתה עושה בשביל הבריאה? חוטב עצים הוא אדם שהורס את הבריאה. שואב מים זה אדם שמחיה את הבריאה. בין זה שמחיה את הבריאה לזה שהורס את הבריאה, כולם נמצאים. מחוטב עציך עד שואב מימיך. מה אתה עושה בשביל הבריאה? אתה מחיה אותה או אתה הורס אותה? בין שני אלה כולם נמצאים. מוריי ורבותיי, אחים יקרים, אנחנו באמת עומדים לפני דין, יום דין קשה. הוא נורא והיום, ובו תנסה מלכותיך, ויקון בחסד כיסאיך. קדוש ברוך הוא כל מלא רחמים, הוא מלא חסד, והוא רוצה לתת לנו כל טוב שבעולם, רק שנזכה להיות ראויים. נבקש ממנו סליחה ומחילה, נבקש ממנו שירחם. איך נצליח להשיג את זה? ותשובה ותפילה וצדקה. מעבירים את רוע הגזרה, ושתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר, לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. שבת שלום ושנה טובה.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.